י"ב.
כן, אנחנו מדברים על הגאולה. כן, אנחנו התחלנו את הפרקים על הגאולה, ויש כמה הדגשות של המהר"ל על היחס בין הגלות לגאולה, כשהגלות היא היעדר. היעדר שקודם להוויה. פרק כמה דברכות, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, ואת הטוב בעיניך עשיתי. מי אמר את המשפט הזה? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אם מישהו יודע, יודע, אל תמציאו, מה? לא, גם לא. לא להמציא, לא לנחש, בבקשה. מי שיודע, יודע. חזקיהו מלך יהודה. נכון? חזקיהו מלך יהודה היה חולה, והנביא ישעיהו אמר לו שהוא ימות, ואז הוא התפלל. ואחרי תפילתו נוספו לו עוד 25 שנה.
15.
עוד 15?
15
שנה. בטוח? טוב, בקיצור, נוסף לו הרבה חיים. אז בתפילה הוא אמר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, ואת הטוב בעיניך עשיתי. אז למה הוא מתכוון כשהוא אומר, הטוב בעיניך עשיתי? מה זה הטוב הזה? מהי הטוב בעיניך עשיתי? עונה הגמרא, זה ששמח גאולה לתפילה. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. עד כאן. כלומר, יש מחלוקת מהו הטוב בעיניך שמתכוון אליו חזקיהו מלך יהודה, כשהוא מבקש להאריך את ימיו. כן. אני עוד לא אמרתי. כן. אז שמח גאולה לתפילה, הדעה הראשונה, הכוונה שהוא היה מיד עם גאל ישראל, מתחיל תפילת העמידה. שזה לכאורה לא נראה משהו שכל כך קשה לעשות. כלומר, כולנו עושים את זה. סומכים גאולה לתפילה. ייתכן להוסיף שהכוונה שהוא כיוון לשעה המדויקת שבה עוברים מזמן קריאת שמה לזמן תפילה, שזה יותר קשה לכוון, ושהוא עשה ככה כל יום, אז זה נקרא הטוב בעיניך עשיתי. שמח גאולה לתפילה, שגם זה לא כל כך ברור, הרי ספק גדול עם הברכות האלה, שברכת גאולה ותפילת העמידה היו קיימות בימי חזקיהו מלך יהודה, אז למה מתכוונים? הדבר השני, גנז ספר רפואות, כמו שהיה ספר של רפואה, ואותו הוא גנז. כלומר, הוא החליט שמוצאים אותו מן השימוש, את ספרי הרפואה. השאלה היא, מה זה טוב? אז מה, אבל מה, לא צריך לפנות לרופא? מה, וכי זה רע שהרופאים ידעו? כלומר, יש פה משהו קשה, כן? מה רע ברפואה? הרמב״ם שהיה רופא, מתייחס לדבר הזה בפירושו למשנה, הוא אומר, הכוונה שאלה היו ספרים שאמרו איך לעשות את האדם חולה ולהבריא אותו. כן, כלומר, ספר עם רעל, אומרך מרשם לרעל, ומה מנגד את הרעל. זאת אומרת, אל תגידי לא את הרעל ולא איך מנגדים לו, יהיה בסדר, נכון? טוב, זה, אבל כל פנים צריך להסביר מה זה ספר הרפואה. עד כאן דברי הגמרא, כלומר, יש שתי שיטות מה זה הטוב בעיניך. ומה מאוד יש לתמוע באיזה עניין נזכר כאן ששמח גאולה לתפילה או שגנה ספר רפואה? כלומר, איפה זה כתוב בפסוק, קודם כל? כן? אומר המהר"ל, לא ראינו בפסוק שיש זכר לא לשמיכת גאולה לתפילה ולא לגניזת ספר רפואות. כתוב, והטוב בעיניך עשיתי. איך שמה תקעו דווקא את הדבר הזה? אבל בוודאי, מחלקותם, כי כאשר חלה חזקיהו והתפלל אל השם יתברך שירפא אותו מחוליו, אמר, הטוב בעיניך עשיתי, כלומר, כי ראוי שתרפאני בשביל כי הטוב בעיניך עשיתי. כלומר, יש קשר בין הטוב לבין הרפואה. כן, הרי זה ברור שהוא לא היה מזכיר את הטוב הזה אם אין לו קשר לרפואה. למר, סבר, כי סתם חולי, מחמת רוחות ופגעי הזמן הוא. כלומר, למה באה המחלה? יש כל מיני דברים בעולם שמתהלכים, יש חיידקים, יש מזג אוויר. לכן האדם נהיה חולה. ולכך אמר, והטוב בעיניך עשיתי, מי שהיה סומך גאולה לתפילה, ואמרו זל, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו יום. כלומר, שאין פגעים חיצוניים שולטים בו. ולכך אין ראוי שיהיה ניזוק מן הפגעים הרעים. הרי כל יום אני שמחתי גאולה לתפילה, ומי שסומר גאולה לתפילה לא ניזוק, אז אני לא צריך להינזק. ולמר שגנז ספר רפואות, סבר כי סתם חולי הוא שחולה מפני טבעו, משהו שנוי בטבעו שהגיע לו, כלומר יש לו איזה פגם פנימי, לא חיצוני, לא מן החוץ במחלה, אלא מחולשה בגוף. ולכך התפלל, מאחר שגנז ספר רפואות, למה הוא עשה את זה? שלא יהיו בטוחים על הטבע, רק יתפללו אל השם יתברך להציל אותם. ולכך, מאחר שהוא גנז רפואות, ובטח בו יתברך, ראוי שיציל אותו מן הטבע. כן, אני עשיתי הכל כדי שלא יסמכו על הטבע, אלא יסמכו דווקא עליך. לכן אתה צריך להציל אותי מן הטבע, ולא יהיה נמסר אל הטבע הרע. כן, זה פירושים ראשוניים. כן, ברור שהפירושים האלה לא מספקים אותנו, הם רק פירושים התחלתיים. והנה, למר, כלומר, לפי הדעה ששמח גאולה לתפילה, היה ירא, כי הפגעים הרוחנים היו שולטים, ומחמתם הוא חולה. ולמן דאמר שגנז ספר רפואות, היה ירא שהוא חולה מפני טבעו. כך יראה. כלומר, לפי הפירוש הראשון, הוא חשב שהוא חולה מסיבות רוחניות, ולפי הפירוש השני שהוא חשב שהוא חולה מפני סיבות טבעיות. מכל מקום, יש לדקדק. מניין לנו שדבר זה נרמז במה שאמר, והטוב בעיניך עשיתי. שמה מרמז זה במה שאמר, אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, הרי זה תחילת הפסוק. בתחילת הפסוק נאמר, התהלכתי לפניך באמת ובתמים, אחר כך רק והטוב בעיניך עשיתי. מדוע שלא תאמר שגנז ספר רפואות או שמח גאולה לתפילה, זה רמוז בחלק הראשון של הפסוק. למה דווקא בחלק השני, שהוא והטוב בעיניך עשיתי? כך שואל המהר"ל. ברור? מה השאלה שלו? מה? מה לא הבנת? השאלה של המהר"ל, הוא אומר, אנחנו אומרים, שוועטוב בעיניך עשיתי זה שגנז, ברוך תהיה, שגנז ספר רפואות, או ששמח גאולה לתפילה. למה אתה מוצא את הרמז לזה, דווקא במילים והטוב בעיניך עשיתי, ולא בחלק הראשון של דברי חזקיהו, שהם זכור אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים. כן? ברורה השאלה עכשיו? אבל, מפני שאמר, והטוב בעיניך עשיתי, לכך אמר כי הדבר שהיה טוב לגמרי, ואין על זה כאשר שמח גאולה לתפילה. כלומר, מה שרוצה לומר, מזה אנחנו רואים שלסמוך גאולה לתפילה, זה הטוב המוחלט. לכן, כלומר, והטוב בעיניך עשיתי, הוא מתקרן לפסגה. כן? התהלכתי לפניך באמת ובתמים, זה ההתחלה. זה דברים שאי אפשר להגיד עליהם הטוב. אבל אתה אומר, הטוב בעיניך עשיתי, משמע זה הדבר היותר טוב שיכול להיות. ואין דבר יותר טוב מאשר לסמוך גאולה לתפילה. מדהים, לא? האמירה הזאת. אז מה שהוא אומר. כן? ואין על זה כאשר סמך גאולה לתפילה.
מה
נראה? כי דבר זה... או גניזת, כלומר, או זה או זה, כלומר, למאן דאמר כך, למאן דאמר כך. אבל כל אחד... אחד משניהם, ככה זה יוצא, נכון? אני פשוט קורא במערל. כן, מה אתה אומר?
איך אתה אומרת, המילה הזאת, סמוך גאולה לתפילה, זה לא... אתה נגיד מי סמוך תפילה לגאולה, קודם
תפילה. לסמוך גאולה זה ברכת גאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל, צריך לסמוך אותה לתפילה שבאה מיד אחר זה. מה?
טוב, בסדר.
מה, אז, או שלא הבנתי את השאלה שלך?
לא. זה קצת אומר, זה עדיין שלא הייתי... אתה מברך על זה שהוא גאל אותנו, אז הוא קודם תפלל, ואז אחרי שנתפללת בזה, אז הוא גאל אותך,
לא
לפני זה.
כשאתה מתפלל, אתה מתפלל שהוא יגאל אותך. אז זה טבעי, שאחרי התפילה תבוא גאולה. זה מובן. אחרי התפילה תבוא גאולה, אני לא צריך לעשות את זה. אבל כשאני סומך גאולה לתפילה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא תפילה בכלל. ברוך אתה השם גאל ישראל, זה לא תפילה.
היום זה עבר?
מה?
זה עבר?
זה לא פשוט. מה זה גאל? אני עוד לא יודע, אבל אני יודע שזה לא תפילה. נכון? גאל ישראל זה לא תפילה, זה ברכה. כן או לא? בסדר. אז מה זה אומר שאני מברך ברוך אתה השם גאל ישראל? אני מגדיר למי מופנית התפילה. מובן? אני מגדיר למי מופנית התפילה. ואני מפנה את התפילה למי שגאל ישראל. בואו. האם זה עבר או שזה הווה מתמיד, זה סיפור בפני עצמו. דיברנו על זה באחד השיעורים. אבל זה בא לומר שאני מכיר את הבורא, אני מפנה את התפילה למי שאני מכיר אותו בתור הגואל. ברור, זה המשמעות. אבל בואו נראה מה יש למהר"ל לומר על זה. כן. כי דבר זה הוא הטוב הגמור על הכל. כי מה שהוציא השם יתברך את ישראל מן הגלות, והוצאה זאת הוא לעבודת השם יתברך שיהיה אלוהיהם, זהו התפילה שהיא עבודה אל השם יתברך. כלומר, אתה אומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, ולמה גאלת אותי? כי בזה שאתה גואל אותי, אני הופך להיות לעבודתך. עוד מה שלמדנו, שיציאת מצרים הייתה יצירת האומה. כלומר, על ידי יציאת מצרים נקננו לעבדים לו. למשל, מה כתוב? אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה אומר רש"י? אלוהיך, אני מלך. וראוי, ראויה, הוצאתי אותך, שתקבל עליך מלכותי. נכון? ככה אומר רש"י? כלומר, כיוון שהוצאתי אותך, אז יש לי זכות להיות המלך שלך. כלומר, יש לי זכות גם להגיד לך מה לעשות. כי הרי בלעדי זה שהוצאתי אותך, לא היה לך קיום לאומי כלל. אז משעה שהוצאתי אותך, יש לי זכות להגיד לך מה לעשות. אז לכן זה הדבר המושלם ביותר שיכול להיות. כן, זה בעצם ההסברה של מה שהמהר"ל הסביר לפני כן. אתם זוכרים מה למדנו לפני כן במהר"ל? שיצירת האומה התלוותה מיד בגילוי שכינה. ולכן אי אפשר היה שיהיה בזיכרון הלאומי של עם ישראל שום מאורע, שום תקופה של קיום לאומי, היסטורי, בלי שכינה. זוכרים את זה? אז איך אנחנו מבטאים את זה? בזה שאנחנו סומכים גאולה לתפילה. כלומר, מיד אחרי הגאולה, מיד באה התפילה. אין הפרש.
זו הקבלה. זו הקבלה שלנו, זו ההכנעה שלנו כעם.
בדיוק. זאת אומרת, מיד נגאלנו, מיד קיבלנו את עבודתו. כן, מה אתה אומר?
זה קצת יומרני שהוא, בכל החודש שהוא חושב שאנחנו יותר מגדירים את עצמנו דרך הלאום, מה שדרך עצמנו, זאת אומרת, אני הדבר או
הקדוש ברוך
הוא שהוציא אתכם
מארץ
מצרים?
לא הדבר ולא האדם, אלא אני מי שהוציא.
אבל לא אני מי שברא אתכם.
מי שברא זה...
אני יכול להגיד לכם מה לעשות בגלל שהוצאתי אתכם מארץ
מצרים, אבל לא בגלל שבראתי אתכם. נכון. כי אם מצד שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, זאת לא סיבה שהוא ימלוך עלינו. בגלל שהוא ברא אותנו, לברוא הכוונה לתת עצמאות. מה זה לברוא? זה לתת מציאות לזולת. אז מה? אז כדי לתת, ברגע שאתה נותן מציאות לזולת, אתה נותן לו אוטונומיה. לכן עד רבה, הבריאה זה הסיבה דווקא לא למלוך. מובן? אתה איתי או לא?
כן, כן,
זהו, אב ובן. אני ילדתי אותך, אומרת האמא. ולכן, אתה שלי. אם אני שלך, אז למה הוצאת אותי מהבטן? היית משאירה אותי בפנים. עצם זה שיצאתי ממך, זה דווקא אומר שיש לי עצמאות. ברור? לדאבון ליבן של כל האימהות הפולניות מכל לידה שלי. כן? אז עד רבה, צריך שתהיה איזושהי סיבה, אחרי שנברנו, שהשם ימלוך עלינו. הסיבה היא היצירה הזאת של יציאת מצרים. שאלמלא אנחנו, שאלמלא הוצאתו אותנו, לא היינו. ברור? אז זה מקנה איזושהי זכות. זכות מלוכה. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה סמיכת גאולה לתפילה. זאת אומרת, לזה מתכוון חזקיהו מלך יהודה. כלומר, חזקיהו מלך יהודה אומר, כיוון ששמחתי גאולה לתפילה, אז זה סימן שאני מלא הכרה בכך שאני כולי שלך. אם כך, אתה צריך לרפא אותי. נו? כלומר, זה לא מגיע. זה לא איזה טריק של חזקיהו מלך יהודה. אלא זה שאני סומך גאולה לתפילה, זה מברר מי אני. כי מה זה לסמוך גאולה לתפילה? זה לומר שברגע שגאלת אותנו, נהיינו שלך. נכון? מיד שגאלת, אנחנו עובדים אותך, מתפללים, תפילה. זאת אומרת שיש הכרה בזה שאין לי מציאות משלי. לפני הגאולה לא היה לנו מציאות בכלל. לפני הגאולה היינו כמו בצק, היינו, לא, כמו קמח. לא היינו בצק, אז לא היה לנו קיום לאומי. אז ברגע שיצאנו, מיד הוא נגלה עלינו. אם כן, מיד נעשינו שלו. נכון? וחזקיה, מלא מן ההכרה הזאת, הרי היה שכל בוקר הוא סומר גאולה לתפילה. אז אם כן, הוא מגלה בזה, שהוא מכיר בזה שהוא כל כולו של השם ולא שלו. מסקנה, הקדוש ברוך הוא צריך לרפא אותי.
הוא חייב לרפא אותי.
מתחייב.
לפי הכללים האלה של
עסקיהו נפל. אין ברירה.
אין לו ברירה.
נכון, חייב לרפא אותו.
הוא חייב לרפא
אותו. נכון.
לא קשור בעלי
האופציות. נכון, זה בדיוק העניין. לכן הוא אומר, זכור נא, הטוב בעיניך עשיתי, אם כן אתה חייב לרפא. ועובדה שזה עבד. השם ריפא אותו. נכון?
סליחה, כשהיה מצור, מה פתאום רק עכשיו כאילו הוא שם את כל כולו בתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא? כשהיה מצור, תציל אותנו.
מה? חשבתי שלמדת תנ"ך. השם כתוב שהוא התפלל. הלך לבית השם, התפלל, הכל. כתוב.
לא, אבל אנחנו רואים את... למה שמע... גם שמע נראה את הדרשה הזאת, שהוא אמר, אתה חייב להציל אותנו?
שמע הוא אומר טיעונים אחרים. טיעונים של חילול השם. ואם אתה לא מציל אותנו, מתחלל שמך. זה יותר חזק. אם חזקיהו ימות, אין חילול השם. יבוא מלך אחריו. בואו. כלומר, זה שהמלך חולה, זה עוד לא חילול השם. גם אם המלך ימות מהמחלה. אז מה? מישהו אחר מולך אחריו. כן. אבל אם הירושלים נופלת, אז זה חמור הרבה יותר.
למה צריך לרפא אותו? כי אם יש פה אוטונומיה בשניהם.
אין אוטונומיה, זה בדיוק עניין. אני סומך גאולה לתפילה. כשאני סומך גאולה לתפילה, אני מגלה שאין לי אוטונומיה. אני מגלה דעתי שאין לי אוטונומיה ממך.
גם מצדו אין.
אצל מה?
גם מצדו אין אוטונומיה. זה דו סטרי, לא רק שאני תלוי בו, גם תלוי בי כנראה.
למה? הוא לא תלוי בי.
למה צריך לרפות?
כי אני שלו. אז יש מחויבות מוסרית. הוא לא יכול מצד אחד שאני כולי שלו, מצד שני לא לקחת אחריות עליי. לכן צריך לרפא אותי.
ואם אתה חושב שלמה בשלמה זה, זה הכל.
שמה?
שתקוש
לו, אה, אבל זה לא נורמלי שהוא יכול, זה לא בסדר, הרי הוא צדיק.
זה נורמלי שימות.
מה?
זה נורמלי שימות.
זה לא מה?
זה נורמלי שהוא ימות.
מה פתאום? שימות צעיר ככה? מה פתאום? זה צעיר, לא צריך למות צעיר.
עד יעקב בעצם מי שחלה, אין לו הייתה מחלה.
נכון, נו.
יעקב בעצם ביקש לחלות כדי שתהיה סיבה, או תהיה סימן הזרה לפני מוות.
נכון, שגם אפשר להתפלל בין היתר.
אבל לא, חזקיהו גילה את העניין שאפשר להתפלל לעשות תשובה.
נכון.
זה ממש חזקיהו, עד חזקיהו מי שחלה מת.
כן, אבל האם זה צודק?
זה בערכים שלנו, אולי זה לא צודק.
אז זה לא צודק, אז בגלל זה לא צודק, אז יש לו זכות לתבוע את השינוי.
במערכים שלנו אבל זה לא צודק.
מה?
במערכים שלנו זה לא צודק, אבל זה חשבון שלוש פה.
למה, ראה, למה שמה שאני חושב לא יהיה נכון גם?
לא יודע
את
הכל. המוסר שלנו לא
משהו... אז תגיד לי, אם באמת יש משהו שאני לא יודע, אז תגיד לי שיש משהו שאני לא יודע. כל הזמן שאתה לא אמרת לי שיש משהו שאני לא יודע, אז אני טוען שאני יודע. מובן? מה? למה? זה מאוד הגיוני. אז תגיד לי. אז תודיע לי שיש משהו שאני לא יודע. כל הזמן שלא הודעת לי... אז אני לא חושב שאני חי בעולם של מסתורין. כן? כלומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם שבו אין לי שום אפשרות להבין מה קורה.
לא, זה כמו התנה שאתה אומר, אתה לא יכול להבין מי זה קדוש ברוך הוא, כי אם אתה עם השכל שלך מבין מי זה קדוש ברוך הוא, זה לא ייתכן שהוא שיצר אותך, אתה תופס אותו. זה מי הוא, אם אתה יודע מי הוא.
אז אני מסכים, זה לגבי תפיסת המהות האלוהית. פה לא מדובר, זה מדובר על ההנהגה האלוהית. ההנהגה האלוהית. לא, המוסר זה סוג של הנהגה. אבל הוא עצמותו למעלה מכל זה. אבל חזקיהו לא עסק במטאפיזיקה. חזקיהו הוא עסק ביחס בינו לבינו. בין השם לבינו. זה כן אפשר לתפוס.
מזווית של חזקיהו, אבל לא...
מהזווית שלו, ולמה שזה לא יהיה נכון. זאת אומרת, למה שמה שחזקיהו תופס לא יהיה נכון? יש סיכוי שזה לא יהיה נכון. יש סיכוי. אבל לך תחילה, אני מניח שזה נכון. ואם יתברר לי שזה לא נכון, אז יש לי לימוד נוסף. ברור? זה לא שאני מלכתחילה חשיכה מוחלטת. אני רוצה ללמוד.
אתה יכול לנסות, אבל זה לא אומר שצריך. זה מה שאני אומר.
צריך לבדוק. צריך לבדוק. לכאורה כן, דווקא במקרה הזה יתברר שזה נכון, מה שאומר חזקיה. טוב, בואו נראה.
רואים את זה בעצם בצורה די ברורה, הרבה יותר צלבנו של חזקיה, אצל מנשש, הוא בעצם מחזק מתשיבה על פי הכללים האלה.
כן, גם כן.
הוא אמר בצורה די ברורה, הכללים שאתה לא יכול לחזור בתשובה, הם 1, 2, 3, 4, זה אני מקיים כרגע, אתה חייב לקבל אותם בתשובה. אין לך ברירה.
קיבל אותו.
לקדוש ברוך הוא לא הייתה ברירה לכאורה.
נכון. רגע. וזהו התפילה שהיא עבודה אל השם יתברך. כי אם הייתה הגאולה, ולא היה הגאולה שלקחה מה שמתברך לעבודה, רק שיהיו כמו עם אחר, אם כן לא היה הגאולה בשביל העבודה. ואז לא היינו סומכים גאולה לתפילה. ובזה לא היה השם יתברך צורה אחרונה להם. כי אין כאן הלקיחה לא יתברך. אבל מה ששמח גאולה לתפילה, והתפילה היא עבודה אל השם יתברך, ומורה זה כי עצם הגאולה היא לעבודת השם יתברך. וכן אם היה תפילה ולא שמח גאולה לה, אין זה מורה כי השם יתברך צורה אחרונה לישראל, כאשר לא היו מתחילה בשעבוד, רק כאשר היו קודם בשעבוד, והשם יתברך לקחם לעבודתו, בזה נראה כי מה שהיו ישראל לעם, דהיינו שיצאו מן הגויים, השם יתברך לקח אותם לעבודתו. ודבר זה הוא המדרגה האחרונה העליונה, ולכך דבר זה נקרא טוב, והוא הטוב על הכל, כאשר ישראל דבקים בו יתברך לגמרי. כן, אם כן זה הפירוש הראשון. שמח גאולה לתפילה. אבל מי שאמר שגנז ספר רפואות, במה שספר רפואות הוא טבעי ויש בזה הרע. כאשר מסלק עניין הטבע, כמו זה, שגנז ספר רפואות שהוא הטבע, שדבק בטבע החומרי הרע, וסילק דבר זה מן העולם, הוא הטוב. כלומר, זה אופן אחר להראות שחזקיהו תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אז או מצד ששמח גאולה לתפילה, ששמיכת גאולה לתפילה מראה שברגע שנגאלנו, מיד נכנסו לעבודת השם, או שאני גונס ספר רפואות, זאת אומרת, אין שום יסוד טבעי לרפואה בעולם. אני מפטר את כל הרופאים. מכאן ואילך, מי מטפל בנו? רק הקדוש ברוך הוא. מובן? כן.
זה
לא
תמיד
עובד
ככה. יש חוקים של הטבע שאומרים שאנחנו
צריכים
לעשות
את הקדוש
ברוך הוא כבר בהתחלה, ואז אנחנו צריכים לעשות את הקדוש ברוך הוא כבר. עכשיו, יש התנגשות בין הטבע למוסר. לא תמיד המוסר מנצח.
נכון. בדרך כלל.
זאת אומרת, במקרה הזה המוסר כן
ינצח. יש ספר של רבי אברהם בן הרמב״ם, כפיית אל-עבדין. המספיק לעובדי השם. כן? יש ספר המספיק לעובדי השם. או ספר המספיק, קוראים לזה. שם יש לו שער שלם. לא כל הספר הגיע לידינו, אבל חלקים גדולים הגיעו לידינו. ויש לו ספר על מידת הביטחון. יש לו פרק על מידת הביטחון. אז הוא מסביר מה זה מידת הביטחון. יש מידת הביטחון של סתם אדם, ויש מידת הביטחון של יחידי סגולה. סתם אדם צריך לפעול לפי הטבע, ולהתפלל אל השם, ולהאמין שהשם יעשה את הישר. לאו דווקא את הטוב, אבל יעשה את הישר, מה שמגיע לו, לפי ההשתדלות שלו. זה לפי רוב בני אדם. אבל הוא אומר, רבי אברהם, הנביאים למשל, הם רשאים, אולי אפילו ראויים, לא להתחשב בכלל בטבע. כן, איך כתוב בספר תהילים? ייפול מצידך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שאדם כזה, אדם שהוא מושגח, שהוא יודע שהוא מושגח בהשגחה עליונה, יכול להיכנס לתוך שדה קרב, לתוך שדה קרב שבו אנשים נהרגים מימין ומשמאל, ולעבור מתחילת השדה ועד סוף השדה, ולדעת שלא יקרה לו דבר. אז יש דבר כזה. עכשיו חזקיהו כנראה רצה להעלות את כל הדור שלו למדרגה הזאת. והיה יסוד לדבר הזה, שהרי כל הדור למד רק תורה, ולא עסקו בעבודת האדמה וכו'.
וזה
מגזר
גם
האמת
של סנחריב.
נכון. עכשיו, זה לא מעלה הכי גבוהה, כן? שהוא צריך לא להילחם. אבל זה בכל זאת אומר משהו. כן? שהוא צדיק, ואז הוא לא צריך שום עזרה מצד הטבע. כן. יש כל מיני סיפורים מאוד לא חינוכיים, אבל אמיתיים, על חסידי ברסלב. הרי חסידי ברסלב לא הולכים לרופא. נכון? לא הולכים לרופא. לא הולכים לדוקטור. עד היום הזה. מה? יש לי בבית שולחן בסלון. איך אתה יודע שזה אמיתי? מה, ראית אותו? בסדר, אז סיפרו לי. שחסידי ברסלב, אין? חסידי ברסלב, לא הולכים לרופא. איזה, לא מבין את השאלה בכלל. איך אני יודע שזה אמיתי? אני יכול לספר לך סיפורים מחר. אז אני מחר שזה סיפור אמיתי. זה, הילד שלי היום בדרך לגן ביקש ממני שאני אספר לו סיפור אחד אמיתי וסיפור לא אמיתי. אז סיפרתי לו סיפור אמיתי וסיפור לא אמיתי. בסדר? אז אני אומר לך שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. חסידי ברסלב לא הולכים לרופא. אז יש איזה סיפור מאוד לא חינוכי, אני מבקש לא להעביר אותו הלאה, כי הוא מאוד לא חינוכי ולא צודק. אבל אתם שומרים את זה בינינו, כן? הוא גם נכון. סיפור אמיתי ונכון. על אחד מגדולי הרבנים מברסלב שהבן שלו היה חולה. אז מה הוא עשה? אמר תהילים, כרגיל. נכון? הילד נהיה יותר חולה, אז הוא אמר יותר תהילים. נהיה חולה מאוד, אמר הרבה מאוד תהילים. אמרו לו, רב, לא זוכר מה, אבל תשמע, הילד שלך הגיע לפיקוח נפש. אם אתה לא מביא אותו מהר לרופא, זה פיקוח נפש. אמר, פיקוח נפש? כל הבית לצדקה. והילד עברי. אבל אל תספרו את זה, כי זה סיפור לא חינוכי. מה? כל הבית לצדקה. והילד עברי. זה חלק של הסיפור שאינני יודע. בסדר? טוב. אז יש סיפורים לא חינוכיים, אם כן, אבל אמיתיים, שאני מבקש לא להעביר אותם הלאה, כדי שאנשים לא יעשו שטויות. טוב. ולדעת רבי לוי, כי מה שגנה ספר רפואות, שלא יהיה האדם נמשך אחר הטבע לגמרי בספר הרפואות הטוב שעשה. ולתנא קמא, נקרא הטוב שעשה דבר הטוב, וזה ששמח גאולה לתפילה, שהוא המדרגה האחרונה מן הטוב, כמו שאמרנו. ואף על גב שאמרו חכמים שניתן רשות לרופא לרפאות. הרי כתוב, רק שבטו ייתן ורפו ירפא מכאן, אמר תנא דבי רבי ישמעאל, מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא. אז מה אתה כל כך אומר שצריך לגנוז ספר רפואות? מכל מקום, ישים עיקר ביטחונו בו יתברך, לדרוש בו יתברך שיהיו הרופא שלו, שלו בטבע. כלומר, כשאני הולך לרופא, אני קודם כל מתפלל אל השם. אני נכנס לרופא, זה הלכה בשולחן ערוך, שצריך להגיד, יהי רצון מפניך וכו' וכו', שתרפא אותי רפואה שלמה, ותהיה רפואתי על ידי רופא פלוני. יש מצווה כזאת, זה הלכה בשולחן ערוך. שאדם צריך קודם כל להתפלל אל השם. אבל הוא מבקש, הנה, התרופה הזאת, תעזור לי וכו'. כן.
שמעתי מדרך, ממש יש איזה מלאך שהולך עם הרופא.
יש מלאך שהולך עם הרופא. אז צריך להתפלל שהמלאך יעזור. נכון? לא להתפלל אל המלאך, חזר חלילה. להתפלל אל השם. שהשם ישלח לו מלאכיו. נכון? אז מכל מקום ישים עיקר ביטחונו בו יתברך, לדרוש בו יתברך שיהיו הרופא שלו. שלא בטבע, אבל בימיו של חזקיהו, היו דורשים הכל אחר הטבע, ולא היו מביטים כלל אחר הרפואה שהיה מן השם יתברך שלא בטבע. לפיכך, מה שגנה ספר רפואות שהוא בעצמו רע, שהיה מסלק דבר זה מן כלל העולם, הוא טוב. כן, הוא אומר, זה טוב שחזקיה גנה ספר רפואות בדור שלא מתפלל אל השם לרפואה. כן. זה רע שיש רק טבע, שזה הכל תלוי בטבע.
מצד שאנשים בוטחים רק בטבע ולא
מפעלים. לא, מצד שהטבע משעבד. כלומר, הטבע איננו מוסרי. הטבע הוא טכני. זה בעיה. זה בעיה, כי היינו רוצים שהעולם יהיה בנוי על נוסחה מוסרית. אני צדיק, אז למה אני צריך להיות חולה? אני רשע, ברור שאני חולה. כן? אני צריך להיות ככה, צדיקים בריאים, רשעים חולים. השאלה אם זה טוב. אבל זה לא טוב. באופן אמיתי זה לא טוב. כן, מה אתה אומר?
אם
הם למדו תורה ולא התפללו. כן. לומדי התורה יש להם קושי להתפלל. כי אצלם הכל שכל. תפילה מזולזלת. משהו כזה. אז לכן חזקי הגנה ספר רפואה. לכן הטוב בעיניך עשיתי. כן. נכון. אז חיי עולם לא מטפל בחיי שעה. יש רמב"ן. רמב"ן אומר שבזמן שיש נביאים אסור ללכת לרופא. אם יש נביא, אסור. זה איסור ללכת לרופא. כי צריך, אם יש לך אפשרות לדעת למה זה קרה לך, אז תלך קודם כל לנביא. מה? הנביא? למה שיעסוק? אם יש נביא בכל שכונה, אתה הולך לנביא השכונתי. כן? תחתור. תתקדם. לא, רק תימנים. הוא אומר שיש נביא. יש נביא, יש נביא. ועוד יש לפרש. דבזה פליגה, שזה המחלוקת שלהם. כי למאן דאמר שגנה ספר רפואות סבר, כי בזה היה מזכה כל העולם. אבל מה ששמח גוי לתפילה אף על גב, שדבר זה הוא יותר טוב, מה שהיה דבק גוי ברך לגמרי, אין זה זכות הרבים. לכך אין זה נחשב כל כך. כן, עכשיו המהר"ל מסביר מדוע האחד לא מקבל דברי השני. כלומר, מי שאומר גנה ספר רפואות, זה יותר גדול. למה? כי זה זכות לעולם כולו. עכשיו, כולם מתפללים אל השם. זה שהוא שמח גאולה לתפילה, זה מראה על ההכרה שלו, אבל זה רק הוא. לכן יותר גדול שזה גנה ספר רפואות. אבל מה ששמח גאולה לתפילה... כן. אבל אידך, השני, סבר, עד רבה. אף על גב שאין זו זכות הרבים, מכל מקום מה ששמח גאולה לתפילה נקרא טוב גמור. ועוד יש לומר, כי מחלוקת כמו שפרשנו למעלה. פרשנו למעלה. כי למאן דאמר ששמח גאולה לתפילה, שהיה ירא חזקיה, מן הרוחות רעות ששולטים בעולם. ולמאן דאמר שגנה ספר רפואות היה ירא מן הטבע, והיה מתיירא כי חולי שלו שהטבע שלו נשתנה, וכל אחד מפרש הטוב בעיניך עשיתי למר כדי יתלה ולמר כדי יתלה. וכך פירוש מה שאמרו, טוב שברופאים לגהינם. פירוש, מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלוהים עם זה, הרי כל עניינו שהוא מעיין בחומרי בלבד. ולכך הוא בעל גהינם. היה כלל... מה? כן. היה באיטליה, היה מקובל בדורות הקודמים, בקהילות. כדי למנות רופא של הקהילה, היו בודקים את היראת שמיים של הרופא. לא היו ממנים, הייתה תקנה, שלא ממנים רופא, אם הוא לא ירא שמיים. זה למנות, ומקבל כסף מהקופה של הקהילה. אז אם הוא ירא שמיים, אז גם ממנים אותו רופא. אם לא, אז לא. כן.
אותו רופא שעומד, פלא רק 17
בתפילות ברכות.
17 זה אני.
יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב שברופאים. טוב. שאין עניין הגהינם רק היעדר והרע. ומפני שהחומר אינו מציאות בפועל, והוא בכוח בלבד, ודבק בו היעדר, כאשר ידוע מעניין החומר שאינו נמצא בפועל, לפיכך בעל הטבע המעיין בעניין החומרי, שאין לו מציאות בפועל, הוא בעל גהינם. שגהינם אין לו מציאות בפועל גם כן. אבל הוא חושך, בצל מוות, וזה אינו מציאות נחשב כלל. ודבר ברור הוא, כי בעל הטבע החומרי, אשר אין לו רק שמתעסק בחומרי, אשר החומר אין לו מציאות בפועל, הוא בעל גהינם. וזה שאמר טוב שברופאים לגהינם, פירוש זה ברור גם כן מאוד. ומעתה יתבהר המעלה הגדולה אשר יקנו, כאשר יצאו מרשות הגויים להיות דבקים בו יתברך. כן, הרי הוא חוזר לנושא של הספר. שהנושא של הספר זה קניית המעלה שאנחנו נקנה על ידי הגאולה. כי דבר זה יותר מעלה משאם לא היו תחת רשותם. ודבר זה עניין גדול ומעלה יתרה, כאשר תפקח עיניך לדברים אשר אמרנו. שאם יסמוך גאולה לתפילה, יקנה הדבקות בו יתברך כל וחומר וכל וחומר. הגאולה בעצמה, ודי בזה. כן? כל מה שרוצה לומר, הגאולה לא רק משחררת אותנו מעול הגויים, השחרור מעול הגויים עושה אותנו עבדי השם. אז אנחנו קונים מעלה עליונה. יש בירושלמי, מי האדם הראשון שאמר את ההלל בהיסטוריה? הרי איך מתחיל ההלל? הללויה. מה ההמשך? הללו עבדי השם. אז אם מישהו אומר הללו עבדי השם, סימן שהוא לא בתוך עבדי השם. נכון? כן או לא? אם אני פונה למישהו, סימן שאני לא אותו מישהו שאני פונה אליו. לא, אם אני פונה לעם ישראל, סימן שאני לא מעם ישראל. דיברנו על זה כמה פעמים, בפסוק שמע ישראל, נכון? שכשמשה אומר שמע ישראל, הוא מתכוון לכל ישראל חוץ ממנו. שהרי הוא לא פונה אל עצמו. מה? כשיעקב אומר את זה, יעקב לא אמר את זה. שהבנים, לא, שהבנים שלו אמרו לו את זה. הבנים אמרו לו. כשהבנים אמרו שמע ישראל, הם התכוונו אליו ולא אל עצמם. נכון? הם לא התכוונו לעצמם, הם התכוונו רק אליו. זאת אומרת, אם אני אומר למישהו שמע פלוני, סימן שהפלוני ההוא הוא לא אני. נכון? אז אותו דבר. כשאנחנו אומרים... מה?
מי אמר הלל ראשון?
כשאומרים הללו עבדי השם, אז מי אמר הללו עבדי השם? מישהו שהוא לא מעבדי השם. אז חז"ל אומרים שזה, בירושלמי אומרים שזה פרעו. פרעו. הוא זה הראשון שאמר הלל בליל פסח. שהוא קם באמצע הלילה, והלך אל משה ואהרון ואמר להם, צאו מתוך עמי. אמרו לו, אנחנו לא יוצאים בלילה. מה, אנחנו גנבים? אמר להם, אבל אם אתם לא יוצאים עכשיו, יהיו עוד מכות. אמרו לו, אם אתה רוצה להינצל, תשחרר אותנו עכשיו. אנחנו נצא בבוקר, אבל אתה תשחרר אותנו כבר עכשיו. אמר להם, עד עכשיו, התחיל פרעה צובח ואומר, עד עכשיו הייתם עבדים לי, מכאן ואילך הרי אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, ועליכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. איך הרי כתוב בירושלמי? וכך מובא גם במדרש שוחר טוב. כלומר, המשפט הזה הוא משפט שאמר אותו פרעה. בסדר? יוצא, אגב, אצל התימנים, מי אומר את המשפט הזה? רק החזן, נכון? אצל יהודי תימן, רק החזן אומר את זה. ואז כל הציבור עונה, הללויו, נכון? זאת אומרת שהחזן הוא לא שם את עצמו בכלל עבדי השם, אלא הציבור, הם עבדי השם. בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שברגע, שימו לב טוב לדברי הירושלמי, ברגע שאנחנו ברשות עצמנו, זה עושה אותנו אוטומטית עבדי השם. נכון? זה מה שאמר פרעה. הרי אתם ברשות עצמכם, ועבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם. על זה בנוי הפסוק, הללו עבדי השם. ומזה נלמדת ההלכה שאומרים הלל בליל פסח. נכון? למרות שאז עוד לא קיבלנו את התורה, היינו כולנו עובדי עבודה זרה. נכון? כשישראל נשוחררו על ידי פרעה, הם היו עובדי עבודה זרה. אף על פי כן אומר הירושלמי, ברגע שאותם עובדי עבודה זרה משוחררים מפרעה, הם עבדי השם. מזה אתה למד שברגע שאנחנו מקבלים עצמאות מדינית, צריך להגיד הלל. נכון? זה היסוד של יום העצמאות. כן? של ההלל ביום העצמאות. כן. שמה זה היה אפילו בחוץ לארץ. ברגע שפרעה שחרר אותנו, עוד לא היינו בחוץ לארץ, עוד לא היינו בארץ, היינו בחוץ לארץ. אבל כבר היינו ישות מדינית עצמאית. מאותה שעה כבר לא היינו של פרעה. אז מאותה שעה הפכנו להיות עצמנו. וברגע שאנחנו עצמנו, אנחנו עבדי השם. ככה כתוב בירושלמי. כן, מה אתה רוצה? מסכת פסחים. החזן אומר, הללויו, הללו עבדי אדוני, נכון? ומה עונים כולם? הללויו, הם לא חוזרים על הפסוק, נכון? זאת אומרת, אז רק החזן אומר, הללו עבדי השם. והציבור לא אומר. אז אני אומר, מי זה עבדי השם לפי זה? זה הציבור, נכון?
מי שלא אומר, הוא זה שעבד השם?
ודאי, הרי פניתי אליו.
אז
אף אחד, לכאורה. בסדר. בסדר? תבין אותי. אם אני פונה אל מישהו, סימן שאני לא אותו מישהו. אז מי שפנו אליו לא אומר. אז אני אומר, כל הציבור נחשב לעבדי השם חוץ מהחזן. בסדר? ככה זה יוצא. וחוזרים על ההתנהגות של פרעו באותה שעה. כן. זה פסחים ב... אני חושב שזה בפרק על זה שאומרים את ההלל בזמן שחיטת הפסח. המשנה שם. נמצא לך את זה משנה. כן. כן. טוב. פרק למד אלף. כן. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את ההבדל בין הגאולה שהייתה לבין הגאולה שתהיה. כן, הגאולה שתהיה היא רחוקה מן הדעת. כן, המהר"ל חי בתוך עומק החושך של והקור של הגלות, והוא מצפה לזמן שנצא מזה. כן. עכשיו, בואו נראה במה זה תלוי שתבוא הגאולה. בעת שאלה גדולה. התבהר לך מן הדברים, אגב, הסוגיה העיקרית בתלמוד שעוסקת בענייני הגאולה זה פרק חלק. במסכת סנהדרין, פרק חלק. אז כדי להסביר את הדברים האלה, מביא המהר"ל הרבה מן האגדות של פרק חלק. התבהר לך מן הדברים אשר אמרנו, כי הגלות הוא יציאה מן סדר העולם. ומכל שכן, חורבן הבית הקדוש, זה יציאה מן הסדר הראוי לגמרי. שהרי סדר המציאות חייב שיהיה הבית הקדוש לעולם. כאן כדאי לשים לב, שהמהר"ל מחלק בין שני ביטויים, הסדר והטבע. לפי המהר"ל, סדר העולם מחייב שיהיה בית המקדש, וטבע העולם מחייב שהוא יהיה חרב. זוכרים? למדנו שיש הבדל במהר"ל בין שני ביטויים, הסדר והטבע. סדר העולם מחייב שיהיה בית המקדש עומד על תילו, טבע העולם מחייב שבית המקדש יהיה חרב. מובן?
מדוע טבע העולם ש...
משהו יסביר בפרק ב'. נכון? הוא יסביר בפרק ב' שהנבדל והטבע מתנגדים זה לזה. ככל שיש משהו שמדרגתו נבדלת יותר, כך הטבע מנסה להשפיל אותו יותר. כי הטבע תובע אחידות. אוניפורמליות, שלא יהיה הבדלים, ואין לך דבר נבדל יותר מאשר המקדש, לכן לפי הטבע המקדש חרב. אבל סדר העולם, כלומר זה הסדר הערכי של העולם, מחייב שיהיה קשר בין העליונים לבין התחתונים, לכן חייב להיות בית המקדש. ברור? לכן אומר המהר"ל, הגלות, החורבן, זאת יציאה מן הסדר. ולכך אמרו, אומרם, כי מי שאינו עושה תשובה עד שיחוזר הבית כבראשונה, כאילו החריב אותו, כמו שידבר למעלה. לכך מצאנו בדברי חכמים, כי הוא יתברך אשר סידר את העולם וחפץ בסדר הנמצאים, מקווה ומצפה אל הגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא יש לו ציפייה לישוע. הוא רוצה שהמקדש ייבנה. כי הסדר הערכי של העולם מחייב שיהיה קשר בין העליונים לתחתונים. לכן זה דוחף מאוד. הציפייה האלוהית הזאת היא דוחפת לזה שהמקדש ייבנה. מובן? מה קרה? מה לא כל כך? תסביר למה לא כל כך.
הטבע הוא זה שדורש אחידות.
אוקיי.
והסדר הוא דורש?
הסדר דורש ערכיות.
לפי אמת?
ערכיות, לא, לפי הערכים. לפי המוסר. הערכיות היא סדר מוסרי. לפי הסדר המוסרי יש היררכיה. יש עליון ותחתון, יש נבדל וטבעי. מובן? ובפרק חלק, תניה. הוא מביא את זה. רבי נתן אומר, מקרא זה. מה?
אז אם לפי הסדר שדורש ערכיות, אז באמת איך...
איך המקדש חרב?
לא, אז הפוך.
הערכיות היא כזאת שחייב להיות קשר בין עליונים לתחתונים בלי קשר למעשה התחתונים. כי המעשה של החטא הוא מצד העלול, מצד העילה אין חטא.
בסדר, יש קשר, אבל הוא לא מתבטא, בגמולה שהוא
מתבטא. אז זה בעיה. זה שהוא לא מתבטא זה בעיה. לא מתבטא בכלום. יש חורבן הבית, אז לא מתבטא הקשר. נכון. נכון.
תפילות ו...
כלום. זה שרידים. זה שריד. בסדר. השרידי קשרים. געגוע. זה כמו אדם שזרקו אותו מהבית, יש לו תמונה. הוא זוכר. יש לו געגוע. אז זה הקשר שלו. הוא בפרק חלק. תניה. רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום. מה הפסוק? כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ, ולא יחזב, אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יאחר. לא כרבותינו, שהיו דורשים עד עידן עידנין ופלר עידן. ולא כרבי סמלאי, שהיה דורש, היכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט, ואני מעריש את השמיים ואת הארץ, אלא מלכות ראשונה 70 שנה, שנייה נון בית ומלכות בן כוזבה, שתשנים ומחצה. מה יביפח לקץ ולא יחזב? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח העצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. אלא חכה לו, שנאמר, אם יתמהמה, חכה לו. שמה תאמר, אנו מחכים והוא אינו מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחננכם, ולכן יחוס לרחמכם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? כדי לקבל שכר. שנאמר, אשרי כל חוכה לו. עד כאן דברי הגמרא. טוב, הדברים האלה מאוד לא ברורים. נחזור לאט לאט. בסדר? אני שוב חוזר. תניא רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום. כלומר, הכוונה שזה, שזה מגיע עד שורשי המציאות. מה זה התהום? התהום זה החלל הראשון, כן? שבו הכל נתון. אז המקרא הזה נוקב ויורד עד התהום. מה כתוב במקרא הזה? כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. כלומר, תחכה. זה פסוק, כן. אני כבר אמרתי שזה פסוק, כשקראנו את זה בפעם הראשונה. בחבקוק. כן. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא ולא יהיה אחר. עד כאן הפסוק בחבקוק. אז מה? מה? כי עוד חזון למועד, כלומר, צריך לצפות עוד לזמן שיגיע, ויפח לקץ, לצפות לקץ, ולא יחזב. כלומר, אתה לא תתאכזב, הוא לא ישקר לך. אז זהו, ויפח, הכוונה לצפות. אבל, לא יודע. אם יתמהמה, חכה לו. כלומר, מי זה... מתמהמה, ממתין. כן, כן. מישון להפיע חיים. כי בו יבוא ולא יהיה אחר. זה יגיע. כן, עד כאן דברי חבקוק. מזה לומדת הגמרא, רבי נתן לומד מזה, מסקנה. לא כרבותינו. כלומר, הפסוק הזה דוחה את דברי רבותינו. מה שהיו דורשים, עד עידן עידנין ופלג עידן. זה פסוק בדניאל. ששם יש כל מיני קיצים שכתובים בספר דניאל. כל מיני תאריכים מתי תבוא הגאולה. אחד התאריכים זה עד עידן עידנין ופלג עידן. מה זה עד עידן עידנין? עד מועד מועדים וחצי. זה גם כתוב בעברית שם, גם בעברית וגם בארמית. עד עידן עידנין, מופלג עידן, זה בארמית, למועד, מועדים וחצי, וכחלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. אז מה זה מועד, ומה זה מועדים, ומה זה חצי? עשו מזה סופר גמטריות וכל מיני חישובים. אומר לך רבי נתן, אל תעשה את החשבונות האלה. כן? לא כרבותינו שהיו דורשים עד עידד עידנין ופלג עידן. ולא כרבי סמלאי, שהיה דורש, האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. שעושה חשבונות, מה זה דמעות שליש? זה שליש. אז שליש של תקופה מסוימת, אתה מוסיף לזה וכו' וכו', מזה היה עושה חשבונות. ולא כרבי עקיבא, שהיה דורש עוד אחת מעט, ואני מרעיש את השמים ואת הארץ, אלא מלכות ראשונה 70 שנה, שנייה, 50, מה זה 70 שנה? בבל. כן, מלכה 70 שנה. שנייה זה פרס, שמלכה 52 שנה. ואז מה זה עוד מעט? מלכות בן קוזיבה, שתי שנים ומחצה. כן, גם רבי עקיבא עשה כל מיני חשבונות של קץ, שעל פיהם הוא היה משוכנע שבר כוכבה הוא המשיח. מה יביפח לקץ ולא יחזב? כלומר, ממשיכים לדרוש את הפסוק. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה זה יפח? טיפח. כלומר שהתפוצצו. כן? טיפח עצמן של מחשבי קיצים, שימותו בקיצור. שהיו אומרים, כיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא. ועושים את עושה חשבונות, אתה מייאש את הציבור. ברגע שמגיע הקץ שאתה חישבת, ואתה רואה שמשיח לא יגיע, לא יגיע. זאת אומרת, הוא כבר לא יגיע. כן? אלא חכה לו. שנאמר, אם מתמהמה, חכה לו. שמה תאמר, אנו מחכים, והוא, כלומר, הקדוש ברוך הוא, אינו מחכה. הוא לא אכפת לו. תלמוד לומר, לכן יחכה השם חננכם. ולכן יחוס לרחמכם. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? אז זה לא משנה כבר. כן? אנחנו מחכים, הוא מחכה. אז למה אין גאולה? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? תשובה כדי לקבל שכר, שנאמר, אשרי כל חוכלו. זה טוב לחכות. אתה מקבל שכר על זה שאתה מחכה. עד כאן דברי הגמרא. שמעתי פעם הסבר של הרב לוי נחמני, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, מה זאת אומרת שמידת הדין מעכבת? מידת הדין מעכבת, הכוונה שאנחנו לא באמת מחכים. למשל, אם אתה מאיר מישהו בשתיים בלילה, אתה אומר לו, תגיד, אתה רוצה לראות את בית המקדש בנוי? כן, בוודאי. אתה רוצה שהנבואה תחזור? כן. אתה רוצה את כל עם ישראל בארץ? כן. אתה רוצה שלום בעולם כולו? כן, רוצה. אתה רוצה שלא יהיו מחלות, מלחמות? כן, רוצה. אתה מוכן לעשות משהו בשביל זה? תן לי לישון. כן. באו לבאר כל עניין הקץ האחרון. כן, מסביר המהר"ל. שהוא נעלם, ואין עוד לעמוד על הקץ, מה שלא היה בגאולה הראשונה שהיה נודע הקץ. כן, בגאולה הראשונה ידענו מתי זה יהיה. כי כבר התבר לך עניין הגאולה האחרונה, והעיכוב שלה יותר מן הגאולה הראשונה. והם דברים ברורים, על שאין בכל הדברים אשר אמרנו ספק בזה. כלומר, למה הגאולה האחרונה נעלמת? בגלל שהמדרגה שאנחנו קונים על ידי הגאולה האחרונה היא מדרגה כל כך עליונה, שהיא לא ניתנת לחישוב על ידי דרכי החשיבה של העולם הזה. ולכן אי אפשר לחשב את הקץ האחרון. נראה לי שאתה רוצה להגיד משהו על זה. טוב, חשב. בסדר? כן. כן. נכון, ערכי. כן. טוב.